היום אנחנו בשיעור האחרון לפני יום הכיפורים, אבל לא סיימנו את הספר. ואנחנו בעזרת השם נמשיך אותו אחרי, אבל אני כן רוצה לקשור, לעשות איזשהו חיבור לאן שאנחנו בסופו של דבר אמורים להגיע. יש פה דף שעוד מעט אפשר יהיה לחלק אותו. אז אני רוצה קצת לחזור עוד מעט. אני רוצה קצת לחזור אחורה ולראות את התמונה ולתת פה איזשהו פשר למשהו שהוא לא תפור בינתיים. אנחנו שאלנו, יונה, מדוע אתה בורח? התשובה הייתה מהפסוקים. ידעתי כי ערך אפיים אתה ורב חסד וניחם על הרעה. טוב מותי מחיי, ידעתי שאתה. למה אכפת לך שהקדוש ברוך הוא חוזר בו? משמרים אבלי שווא חסדם יעזובו. אני אשר נדרתי השלם, הם משמרים אבלי שווא. אנחנו שאלנו, אז מה אם הם משמרים אבלי שווא? בשביל זה אתה הולך למסור את שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. ואז הלכנו לתמונת ההקשר שנתנה לנו את ספר מלכים, וראינו שהסיפור יותר מורכב, ואז הלכנו למדרשי חז"ל, שבעצם הוא מוסר את הנפש על עם ישראל. אני רוצה לחדד נקודה חשובה, שהיא מורכבת, היום לא נפתור את המורכבות שלה, אבל היא משמעותית, היא חשובה מאוד. להבין שבעצם הסיפור הזה של ההקשר של ספר מלכים, שבעצם אומר, רגע, מדובר פה בנינווה, העיר הגדולה שעומדת להיות עיר בירה, והיא עומדת לעלות עוד מעט למעלה אחרי שהרם ירדה, אז אנחנו נמצאים פה בתיאור היסטורי, אז ברור למה הוא לא מוכן לשתף פעולה עם דבר כזה. זה שם הסיפור. אינני לוקח דבר ממה שאמרנו אחורה. יחד עם זאת, אני רוצה לעשות סדר. מי שקורא את ספר יונה, קורא יצירה חתומה עצמאית, שהדבר הזה לא מופיע שם. זה לא נמצא פה. זאת אומרת, פה יש שיח אחר, פה יש דיבור אחר, כמו שפתחנו. אתה ערך אפיים, וזה לא נכון לעשות ככה, זה לא הגיוני. ערך אפיים, רגע, רב חסד, כן, אבל גם אמת. לא, זה לא אמת. אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ. בארץ אני לא מסכים. למה לא מסכים? כי הם לא עשו תשובה. כי הם לא ראויים, כי הם משמרים אבלי שווא. זה השיח הגלוי. אולי הייתי צריך יותר לחדד את זה בנקודה. ולכן אנחנו מתנהלים פה בשני מישורים. המישור הראשון שפתחנו הוא מקרין. הוא עומד ברקע, הוא נותן כוח, הוא נותן מסירות נפש. הוא לוקח אותו לאן שחכמים לקחו, ששמים אותו יחד עם הגדולים, שמוסרים את הנפש להציל את עם ישראל. זה נמצא. אבל הדבר הזה הוא מקרין. זה לא הדיבור היש. זה לא הדיבור של הספר. בספר יש דיבורים אחרים. וזו נקודה מאוד מעניינת. גם בחיים זה נמצא וגם בתורה זה נמצא. התורה היא השתקפות ויותר מזה, אבל גם השתקפות עמוקה של החיים, של תנועות החיים, של מצב שבו בעצם מדברים על משהו, והמשהו הזה הוא לגמרי נכון, ומתנהלים לפי החוקים שלו, ואיזה ויכוח ארוך בין שני אנשים על איזשהו דבר, וכל הוויכוח נכון, אבל כל מי שיודע את הדברים לעומק, יודע שלא שמו פה על השולחן משהו מאוד משמעותי, שהוא חלק מהסיפור, והוא מקרין על הכל. הוא לא מקרין לשנות את הכל. הוא טוען את הכל בווליום אחר, הוא טוען את הכל במשמעות אחרת, הוא נותן לזה מימדים. רגע, אפשר להתעלם? לא, אז לא התעלמנו, אמרנו את הדבר הזה. אבל אני רוצה לחדד, מי שלומד את ספר יונה לא רואה את נינווה שעוד מעט עומדת להשמיד את ישראל, ועל זה הדיון במובן הישיר. הדיון הוא, כמו שאמרתי, אחר, אבל הם מהדהדים ביניהם. יש ביניהם הדהוד עמוק, ולכן הם לגיטימיים, לכן הם נכונים. לכן זה לא תקלה, שאנחנו מדברים על משהו אחד וזה משהו אחר, אז תגיד מה האמת. לא, 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 זה שתי אמיתות קשורות אחת לשנייה. עומדות אחת מעל השנייה ומהדהדות ונותנות משמעות אחת לשנייה וכרוכות אחת בזו. ולכן מה שאני בעצם עושה היום, קודם כל הנחתי את זה על השולחן, ואנחנו ממשיכים עם המקום שהגענו אליו. אני מזכיר, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על זה ש תפילת יונה, ותפילת יונה כשהוא נמצא במאי הדגה, ראינו מה קרה פתאום שחזרת להתפלל, מה קרה שחזרת אל הקדוש ברוך הוא, אחרי הירידה והירידה והירידה וההתרחקות שהייתה לו. אז התשובה הייתה, הוא אומר אותה במפורש, הוא אומר, וטל משחת חיי, השם אלוקיי. הייתי בשחת, וטל משחת חיי, החיים שלי חזרו לי. השם אלוקיי, אלוקים שלי, הוא מדבר על עצמו, על הצד של המפגש שלו עם הקדוש ברוך הוא, ועל תנועת החיים הזאת. בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי. אני מתפלל. וראינו את המדרש של חכמים עם הדגיגים, שמצטרפים לתמונה שלמה, שבעצם חפץ החיים. הרצון לחיות מצד אחד, מצד שני, משמרים אבלי שווא, אז רצון לחיות, רצון לחיות, אבל הם משמרים אבלי שווא ואין להם זכות קיום. ובעצם יש פה איזה משהו, הקדוש ברוך הוא מול יונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את החיים האלה, גם אם הם ככה, ויונה אומר, משמרים אבלי שווא, אין להם זכות קיום. וזה השיח הגלוי, שבעצם סביבו נע כל הספר, וכל מה שאמרנו הוא נכון, ואנחנו נחזור אליו כשנחזור, אחרי שנסיים את הספר. זה יהיה כבר בחודש חשבה, נסיים את הספר, ואז נחזור, שיהיה לנו את כל התמונה, נחזור לתמונה ההיסטורית, ופתאום אתם תראו בעזרת השם איך אפשר להביא דבר, כל דבר למקומו, דבר דבור על אופניו, איפה נמצא ההקשר ולמה הוא מרחף, ומה מידת ההדהוד בין שני התחומים, בין שני העולמות האלה, מצד אחד זה אויב שבא להשמיד אותנו, אז אני מתגונן בפניו. אבל אני לא אומר את זה, אני מדבר על משהו אחר. מה היחס ביניהם? אז לשם אנחנו נגיע, וברשותכם אנחנו בפרק ג' וננסה טיפה להזדרז היום, כדי לסגור איזשהו מעגל לפני יום הכיפורים. אז בואו, אני קורא את פרק ג', יש לכם אותו, אז בואו נראה ביחד. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. אפשר לכתוב ויהי דבר השם אל יונה לאמור, ואנחנו יודעים שזה שנית. אבל כשכותבים שנית, זה בעצם לומר, זה המשך למקום שעצרנו. אסוף את כל מה שאמרת עד עכשיו, יש פה דיאלוג מתמשך, ואנחנו בצעד הבא, תחזיקו ראש. כך אומר הכתוב. קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. שימו לב, כבר אמרתי לכם, שהמקרא מבאר את עצמו תמיד. כל משפט, אם אתה תבוא פנימה, אתה תראה שהוא מזמן אותך למקומות מאוד מאוד עמוקים. אמרנו כבר את זה בכל מיני הזדמנויות, שמהם אפשר להגיע גם לחזל באופן מובנה, שהצעד הבא זה לקרוא את מדרשי חזל, אבל לא נעשה את זה פה כמובן. קום לך נינווה העיר הגדולה, שימו לב, יש פה שני הבדלים בין התיאור הזה, ההוראה הזאת, לבין ההוראה שהייתה בפעם הראשונה. בפעם הראשונה הוא קרא עליה, בפעם השנייה הוא קרא אליה. בפעם הראשונה, כי עלתה רעתם לפניי. בפעם הראשונה, בפעם השנייה, את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. בעצם שני ההבדלים האלה מספרים דבר אחד. בראשון יונה בא אליהם מלמעלה. הוא קרא עליה. אתה נמצא למעלה ואתה מביא עליה מלמעלה איזשהו דבר. קרא אליה זה סוג של הזמנה לדיבור. נכון? אל ועל, על זה מלמעלה, אל זה לבוא אל העיר, או לבוא על העיר זה למלחמה. לבוא אל העיר זה לבוא ולדבר עם האנשים. כי עלתה רעתם לפניי, כמו שיונה בא מלמעלה, גם הקדוש ברוך הוא מתואר למעלה. עלתה רעתם לפניי, אני נמצא למעלה, עלתה רעה, ואתה עכשיו מחויב, תבוא עליהם כי עלתה רעתם. זאת אומרת, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא שנוכח למעלה. גם יונה נמצא למעלה ביחס אליהם, וגם הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, ביחס ליונה וביחס אליהם. הכל בא יותר סמכות, יותר מלמעלה. אבל עכשיו הוא קרא אליה, בהזמנה. מה לקרוא אליה? את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. אני דובר אליך, אני איתך, אני מדבר אליך. הקדוש ברוך הוא אומר לו מה להגיד, בפעם הראשונה הוא לא אומר לו מה להגיד. אז הדבר הזה, גם המילה דובר, זה לא מאמר חתום. זה דיבור. במילים אחרות, יש פה הזמנה לדיבור. ויהי דבר השם אל יונה, והקדוש ברוך הוא רוצה, יונה, עכשיו מדברים. אתה מדבר איתם, אני מדבר איתך. הסיפור פה זה סיפור של דיבור, ולא סיפור של הנחתות, אם אפשר לומר כך. ויקום יונה, וילך אל נינווה כדבר השם. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. שימו לב, כשכתוב, וילך אל נינווה כדבר השם, אנחנו כבר שומעים משהו לא טוב. למה? אם היה כתוב וילך אל נינווה, אז אני יודע שזה כדבר השם, אבל זה לא רק כדבר השם, זה גם כרצונו של יונה, והוא נמצא בתוך העניין. כשאומרים הוא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, מה אתה שומע? שהוא לא מעורב, הוא לא בסיפור. ואם אמרנו קרא אליה, אז זה לא עומד להיות, או לפחות לא עומד להיות ברמה שעליה מדובר. נכון? שומעים את ה... כשאומרים את הדבר הזה, זה כלי שאפשר לראות אותו כמובן לא רואה פה. במילים אחרות, אז יונה לא הולך עם הרצון, הולך בעמדה של מציית. וננבה, מה?
גם משה כתוב כאן בעיה,
זה כדבר השם. כל מקום צריך להבין את ההקשר, אם תביא לי מקור מדויק, לא חושב שכדאי עכשיו, אבל בערב, בסדר ערב, אני אהיה בבית מדרש, ותבוא עם מקור וניכנס אליו פנימה, אתה תראה שבכל מקום שעושים את מה שמישהו ציווה, אז אתה מבין שזה מה שהוא ציווה, ויש גם מה לא. לא דווקא שלילה, פה זה שלילה, כי הוא לא רוצה ללכת לשליחות, לפני רגע הוא בחר, הוא ברר, יש פה ויכוח, אז פה ברור, אז ההדגשה הזאת היא בעצם... דוחה אפשרות אחרת, וזה מביא אותנו לכאן. בהקשרים אחרים זה מצוין, והיה שמשה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה יכול להיות דבר נפלא וגדול, אבל מה שאמרתי צריך להימדד בכל מקום לפי העניין. דון מיני ואוקיי באטרי, אומרים החכמים, מכיר את ה... תלמד ממנו ובכל הקשר... מה?
הוא אמר בפרק הקודם, הוא כבר כאילו השלים עם הקריאה, כל הקריאה השנית, כי הוא היה מוכן.
נכון, אבל עכשיו אנחנו מדברים בדקויות של הנפש הפנימיות. עוד מה תראה שהוא הולך קדימה בנקודה אחת, ולא בנקודה אחרת. זה כמו, אתה אמור לך ללכת למשהו שאתה מאוד לא רוצה אותו. מאוד מאוד לא רוצה אותו, לא מסתדר לך. פעם ראשונה אתה בורח, פעם שנייה טוב אני הולך. אני הולך ברצון. אבל כשאתה נפגש עם המורכבות, אז בנקודה מסוימת אתה יותר קל לך, בנקודה אחרת פחות קל לך, ואתה כבר... אתה נמצא פה באיזה מקום מורכב. זה המורכבות שאנחנו נתונים בקיים. בסדר? יפה. אז בואו נראה. וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. זאת אומרת, שימו לב, יש פה איזשהו תיאור, ויקום יונה אל ננבה כדבר השם, ועכשיו מתארים לאיזה ננבה הוא הולך. בפעם הראשונה לא כתוב גדולה לאלוקים, עיר גדולה. אפשר לומר שזה בעצם התודעה שמלווה אותו עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך רצה וכל כך הביא אותו לאן שהביא אותו. אז מתארים בעצם את השדר של הקדוש ברוך הוא דרך המילים האלה. בעצם, כן, תדע לך, זה עיר גדולה שהיא שייכת לי. שייכת אולי כממלכה, אולי כמו שאומרים בסוף, אתה לא גידלת ואני לא אחוס על ננבה העיר הגדולה, שאני גידלתי שם את כולם הם שלי. אז כבר פה בעצם הדבר הזה נמצא כאיזושהי נקודה שאומרת, יונה, שתף פעולה, זה של הקדוש ברוך הוא הסיפור הזה. זה ממלכה שלו, זה הסיפור שלו. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר, עוד 40 יום וננבה נהפכת. אז תראו, יש פה הרבה הערות. ויחל יונה לבוא, המילה לבוא היא טובה או לא? קרבה או לא? כן, נכון, המילה לבוא... היא אומרת, וואו, הוא בא אל העיר. אפשר להגיד, ויחל יונה, וילך אל העיר או משהו כזה. וילך זה לעבור ממקום למקום. לבוא זה להיות באיזשהו מקום. זה לבוא לפנימיות של משהו. אז מצד אחד הוא בא בעיר, מהלך יום אחד. אבל שימו לב, ויקרא, איזה מילה חסרה? ויקרא? אליה. מה ההבדל בין ויקרא ויומר? ויומר, ויומר או ויומר? ויקרא ויומר או ויקרא אליה? אליה זה הזמנה לדיבור, זה מין, נכון, הדדיות, זה מקום, אני מדבר אליו, אני מדבר אליך עכשיו, אז אנחנו מדברים, אין פה, או אני קורא אליך, זה מילה של, שמזמינה, והדבר הזה לא נמצא פה, אז יש פה דקויות שאם היינו עכשיו עם זמן, יכולנו להיכנס אליהם יותר, אבל בכל אופן, אז זה לא ממש, מצד שני זה כן לבוא, עוד 40 יום וננבה נהפך. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, באלוהים, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנה. שימו לב, התגובה הראשונה מאיפה היא באה? מאנשי ננבה. זאת אומרת, יש פה משהו שבא מהמפגש הבלתי אמצעי של האנשים עם יונה. פגשו אותו, שומעים, ויאמינו באלוקים. וואו, יש פה מיד משהו מאוד מאוד חזק. ויאמינו באלוקים, שלב שני ויקראו צום, שלב שלישי, וילבשו שקים, זאת אומרת, יש פה מי בפנים אל החוץ. זה מתחיל מאמונה, שזה הדבר הפנימי. של מי האמונה? של אנשי נינווה, כמות שהם, ברחוב. הם קוראים צום, זה משהו גם רוחני יותר, וילבשו שקים, זה כבר משהו מוחשי יותר, איזה מין משהו פיזי כזה כבר, של לובשים שקים וסוג של אולי קשור, כן, משהו יותר בעולם המעשה, הוויתור הגדול שלהם, סוג של אבלות על מצבם הרחוק, אפשר ככה או ככה. שימו לב, מגדולה ועד קטנם. רגע, התהליך מתחיל מלמעלה או מלמטה? אז יש פה מבנה מאוד מעניין, מורכב. וימינו אנשי נינווה באלוקים, אומר שמאיפה זה התחיל? מהרחוב, נכון? לא התחיל מלמעלה. ויקראו צום וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. הגדולים ועד הקטנים בעצם נכנסים בשלב שני, ובעצם מייצרים פה איזשהו תהליך שבנקודת המוצא שלו הוא עממי, אבל באיזשהו שלב כבר מסתכלים למעלה, ואלה שלמעלה מובילים את אלה שלמטה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של לקיחת אחריות והובלה, ולא רק הרחוב. אבל זה מתחיל למעלה, למטה, וזו נקודה חשובה. שימו לב בשלב הבא, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ממשיכים בטיפוס למעלה, יש פה שלושה שלבים. השלב הראשון, וימינו אנשי נינווה, ומתחילים לעשות פעולות מגדולם ועד קטנם שמנחים את הפעולות ככל שזה מתרחב המעגל. האמונה היא של אנשי נינווה, אחרי זה צום, סכים, את הארגון כבר הולכים גדולם ועד קטנם, והנה הדבר נוגע, המילה נוגע היא מילה נוגעת, היא מילה ויגע הדבר, זה לא רק הגעה, זה אולי יותר מזה, איזה נגיעה במלך נינווה, וגם הוא בעצם פועל עדיין במעגל האישי והפנימי. ויקום מכיסאו, זאת אומרת, זה נוגע בליבו, הייתי אומר קודם כל. ויקום מכיסאו, זה דבר משמעותי, ויקום מכיסאו, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, הכוונה הוא מבסס את שלטונו. זה ביטוי במקרא לביסוס השלטון. אז ויקום מכיסאו, מה זה אומר? אני לא מתפקד עכשיו כמלך, או לפחות לא עם הכבוד של המלך. אני מוותר על מקומי כמלך. ויעבר הדרתו, את בגדי המלכות מעליו, ויחסק וישב על האפר. שימו לב, הוא בעצם עוזב את עמדת המלך ברמה האישית ואומר, אני כמו כל אחד, ואולי אפילו יותר מכל אחד, כי כולם לבשו שקים, הוא לובש שקים וגם יושב על האפר, על הרצפה, מחליף את הכיסא ברצפה, זאת אומרת מוריד בעצם את הסמכות שלו, את הכבוד שלו, את המקום שלו, איזה סוג של התבטלות מאוד גדולה. העובדה הזאת מחזירה אותנו פעם שנייה לאותו מקום. הסיפור הזה מתחיל מהלב, הוא לא מתחיל מבחוץ, הוא מתחיל מהלב. ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, אחרי זה גדולם ועד קטנם לוקחים אחריות, עכשיו נכנס המלך, עוד רגע הוא עומד לצאת עם גזרות, אבל אל תתבלבל, קודם כל הוא כבן אדם, אז הוא חוזר להיות בן אדם, ויש פה משהו שנוגע בליבם של אנשי נינווה. אפשר לראות במבנה המורכב הזה שטיפה ראינו אותו, איך הדבר הזה קורה. ואז הנה אנחנו ממשיכים עם המלך. ויזעק ויאמר בנינווה. עכשיו, טוב, הולך ליצור משהו ברמה הציבורית, ברמה האישית, עם ההנחיה שהייתה לנו לדבר הזה, הגענו לצום וסכים. עוד מעט אנחנו הולכים למעגל הציבורי, ובואו נראה מה קורה פה. ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור. עכשיו המלך לוקח אחריות. יש פה דבר מעניין, מצד אחד הוא מבטל על גינוני המלכות, הוא יושב על הרצפה, הוא עם סק, הוא יושב באפר יותר מעל הרצפה מצד אחד. מצד שני הוא לוקח אחריות, מעניין. ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו, עוד פעם מפעיל עכשיו סמכות, לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן על יטמאו מאומה, על יראו ומים על ישתו. רגע, את זה אתה חידשת? את הצום הוא לא חידש, זה היה בנקודת המוצא העממית, נכון? אז מה הוא בעצם עשה? הוא מרחיב אותו, הוא מעצים אותו. הוא אומר גם הצון והבקר, הבהמה והבקר והצון. כולנו קצת נבוכים, לא יודעים בדיוק איך להגיב על המשפט הזה, ועוד מעט נראה אותו בפנים, מה זה צון צריך לצום? בני אדם צמים, תיתנו אוכל בזמן לצון. איך להבין את הדבר הזה? אבל תכף נהיה שם, מה שאני רוצה קודם כל זה את המבנה, להבין איך זה מתרחש. זאת אומרת, הוא בעצם יוצא מטעם המלך וגדוליו, ומעצים בעצם מרחיב את, 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 את מה שקרה בהתחלה באופן טבעי וספונטני. היה צום והיה שק ואפר, הנה. אז את הצום הוא מרחיב כמו שמרחיב, והתכסו שקים האדם והבהמה, הוא מרחיב. ובמילים אחרות הוא בא ואומר, מה שאמרתם עם הלב שלכם, אני איתכם. ולא רק איתכם, אנחנו עכשיו קובעים את זה מטעם המלך וגדוליו, אבל בעצם מה שקרה באופן ספונטני ברחוב, אנשי נינווה, זה מה שעכשיו עומד להיות בממלכה בהוראתו של המלך וגדוליו, זה הצעד הבא. ורק בהמשך הפסוק, ואגב, כשזה כתוב בהמשך פסוק, זה עוד יותר, תדעו לכם כלל, חלוקה לפסוקים זה דבר מאוד משמעותי. וכשיש שני חלקים שמופיעים באותו פסוק, זה כמו משפט בעברית, משפט מורכב, אבל זה משפט בעברית, שאתה מחבר אותו, זה דבר אחד, אל תנתק. כשיש חלוקה לפסוקים זה משמעותי, שזה הרבה מאוד השלכות. אם מישהו רק ייקח את הכלל הזה ויתחיל לעבוד איתו ברצינות, לבד זה קשה, כי הוא הרבה פעמים קשור לעוד כללים, אבל הוא מכיל בתוכו הרבה מאוד. אז אם כן, ויקראו, אז ויתכסו שקים האדם והבהמה, עד כאן המעגל הראשון, והוא ממשיך ואומר, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. שימו לב, כולם ביחד לקרוא אל אלוהים בחוזקה. זה משהו שבלי מלך אי אפשר. תבינו, הם כולם היו במהלך של תשובה. הם כבר צמים. תמים אפשר, אני לא נוכל, לא נהנה מהעולם הזה, אנחנו מבטלים את עצמנו. הם שמים שק ואפר, מבטלים את עצמם. אבל יותר מזה, ברמה הפרטית, זה קשה, כאילו, מישהו עכשיו יתחיל לקרוא אל אלוהים בחוזקה, זה לא משהו אישי, רק. כאילו, זה משהו שמסתכל עליו מישהו, אומר לו, מה אתה עושה? כאילו, זה לא מתאים, אלא אם כן, יש פה איזשהו מהלך ציבורי, ומה שאני רוצה לומר, שהמלך וגדוליו נותנים לזה מהלך ציבורי, ועכשיו כמדינה עומד לקרות פה משהו. זאת אומרת, והתכסו שקים האדם והבהמה, והרחיב גם בשקים את האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. זאת אומרת, זה לא ויקראו, זה לא תיאור מה קרה, אלא בהנחיית המלך, עכשיו קוראים אל אלוהים בחוזקה. וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. זאת אומרת, יש פה בעצם הנחיה לתשובה. הנחיה של המלך לתשובה הולכת ומטפסת ומגיעה בסופו של דבר אל אלוקים וממילא אל הדרך הרעה ועד החמאס אשר בכפיהם. אגב, מה זה חמאס? חז"ל אומרים, מה ההבדל בין גזל לחמאס? שגזל זה בליט, אתה לוקח ממישהו ואתה לא משלם לו. חמאס, אתה משלם אבל אתה לוקח בכוח, זה כוחנות כזאת. ומן החמאס, אשר בכפיהם, אז לא מדובר בגזל, אלא כוחנות, עידון החיים, בעצם לפי חז"ל, לפי ההבנה של חז"ל את המושג חמאס, אז זה בעצם עידון החיים. וכל זה, מי יודע? ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובל. טוב, אני ממשיך.
לא היינו מצפים שבתור אדם שעושה תשובה, הדבר הראשון הבסיסי זה שתקן את המעשים שלך ולא תשתמש רק באמצעים החיצוניים?
ככה נפשי, הייתי אומר, איזה נפשיות של התשובה, משהו שקשור לאיזה תנועת חיים של תשובה, ופחות בציר המוסרי. הראשון ששם את ההיבט המוסרי, זה המלך בשלב האחרון, מוסיף את זה, נכון, זה חלק מהדיון הממשי שעכשיו יהיה לנו, ומה שאמרת בעצם זה חלק מדבריו של יונה, משמרים אבלי שם, חסדם יעזבו, מה, אני לא מתפעל מהסיפור. עוד מעט נגיע גם לדבר הזה, ונראה גמרא, שכבר אפשר להתחיל לחלק אותה אם תרצו, כי עוד מעט יש פה ירושלמי ובבלי בשאלה הזאת. אז אם כן,
מה שהרב אמר מקודם, שיש את הנקודה שהמלך מוריד מעליו, אתה מצד אחד אומר, אני כמו בן אדם אחר, ומצד שני לוקח את האחריות, יכול שזה כמו שהחזן אומר, הנני אני ממעס, ומצד שני חזן. גם אנחנו עושים את זה באיזשהו מקום, אנחנו לא עומדים לתורה.
לא מעט מרחיבים בתוך התשובה פה, נמצאים גם אצלנו, ואנחנו עוד מעט נראה גמרא במסכת תענית שלומדת מכאן הלכות תשובה, ממש שורה של מימרות, ומהעבר השני אנחנו נראה את הירושלמי שלא רוצה ללמוד מכאן, וככה שם את הכותרת האחרת, תשובה של רמייה, תשובה של רמיות, כך הוא קורא לה, ובאמת יש פה שתי נקודות מבט, אולי כגולת הכותרת לכולם, כהמשך לדברים שאמרתם, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתאמו מאומה. מה אתם אומרים על צום לבעלי חיים? מה אתה אומר? איך הוא נראה לך?
סכים לבעלי
חיים.
סכים לבעלי חיים, מה? טירוף, אתה אומר. אנחנו לא היינו עושים דבר כזה, נכון? צום לבעלי חיים, עד הרבה. אם אתה רוצה לעשות תשובה, אז תיתן אוכל לבהמה, זה חלק מהתשובה שלך, נכון? לתת לה בזמן. עם כל ההלכות שבעצם נוגעות לדבר הזה.
אלא אם כן חלק מהחטא שלך היה דרך האכלת.
אלא אם כן מה?
אם חטאת עם הבהמה בכך שהיא אכלה גזל נגיד.
נכון, אבל גם בהמה שאכלה גזל בסוף, זה חוזר לבעלים שלה. אתה, נגיד משה היה רואה את צאן חותנו אחר המדבר. או דוד היה רואה במדבר, לא אחר המדבר. אומרים חז"ל למה? כדי שלא לאכול מן הגזל. אז בסוף זה חוזר לבעלים. אבל בסדר, אתה מאיר הערה טובה, עוד מעט נגיע לשם. אז בואו נראה. מי יודע ישוב וניחם, אמרנו, וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. שימו לב, וירא אלוקים את מעשיהם. זאת אומרת, יש פה נקודה מעניינת. המפגש של מה שקרה פה עם המעשה, זה הנקודה. למה זה הנקודה? אני משאיר את זה פתוח, אבל זה הנקודה. וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, זה דבר נוסף, זה כבר הסבר. אבל המעשים הם קריטיים, בלי המעשים זה לא היה. אפילו אם הייתה איזו תשובה, אבל גם שבו מדרכם הרעה, זה אומר עכשיו הם הולכים בדרך אחרת. יש פה שינוי למעשה, בלי שינוי למעשה, אז הקדוש ברוך הוא לא היה. ניחם. ועם השינוי, והינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. המילה ולא עשה היא קצת מעניינת. למה היא מעניינת? הרי יונה הלך בעיר, כמה הוא הלך בעיר? מהלך יום אחד. אגב, בואו נגיד משהו שאני רואה שלא דיברתי עליו. נינווה הייתה גדולה, מה זה מהלך שלושת ימים? אי אפשר להגיד מצד לצד, למה? כמה אפשר ללכת בשלושה ימים? עשרות קילומטרים. מה, עיר גודלה עשרות קילומטרים? זה לא שייך בכלל, אין דבר כזה. העולם העתיק בכלל, ערים יותר קטנות בהרבה מאשר הערים היום. גם ערי בירה, תסתכלו על ירושלים, תסתכלו על לכיש, תסתכלו על הרבה מאוד מקומות, תראו משהו שכמו בית אל גדולה מאוד יחסית ל... הרבה מאוד ערים גדולות שהיו בתקופת המקרא. אז אבל הכוונה מהלך שלושת ימים לכאורה ללכת ברחובותיה. קרום קרא אליה, זה לא לעבור, זה לעבור ברחובות וכו'. ואז ויחל עליונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ומהלך יום אחד, זאת אומרת הוא עוד לא סגר את העיר וכבר הסיפור הזה פשט וכולם בעצם רואים את הדבר הזה. טוב, זה רק נקודה שחיסרתי אותה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא רואה את מעשיהם, ואני שואל, מה זה ולא עשה? הרי עוד 40 יום נינווה נהפכת, נכון? אז מה זה ולא עשה? הוא עוד לא אמור לעשות, זה אמור לקרות עוד 40 יום. אז יש פה משהו לא עד הסוף פתור. הרי יונה יושב עוד רגע מקדם לעיר ומסתכל על מה שקורה. אז מה זה הקדוש ברוך הוא לא עשה?
לא עשה
חייבים? מה?
אחרי 40
יום הוא לא עשה. אז מספרים את הסוף, אבל מיד יונה מגיב ויושב ליד העיר, אז נראה שהוא יושב מיד, עוד לא קרה. אז מה שצריך להגיד זה שלא עשה, הרבה פעמים מופיע על משהו כאילו היה או לא היה, אבל לשון עבר כמשהו ברור, משהו לדוגמה. זה מופיע בהרבה מאוד מקומות. אני אתן לכם דוגמה, וזה בהקשרים שונים. לדוגמה, אפרון החיתי רוצה שאברהם יקנה הוא רוצה שיקח בכסף. אז הוא אומר, נתתי, לא, נתתי כסף, השדה קח ממני, וזה כבר אברהם אומר, וזה גם אותו דבר. השדה נתתי לך, ואמרה אשר בו לך נתתיה. מאיפה נתת את השדה? עוד לא נתן את השדה. רואים, עוד לא היה קניין, לא היה כלום. מה זה השדה נתת? זה כבר אצלך. אז אברהם אומר, נכון, הכסף נתתי לך, גם הכסף אצלך. הוא בעצם משדר על אותו דבר, אומר, זה אצלי, גם הכסף אצלך. איך אומר אברהם? ויאמר אברהם אל עפרון, נתתי כסף השדה כך ממני, נתתי כבר, כך, אבל נתתי כבר. אז זה מופיע, אז גם פה צריך להגיד שבעצם זהו, זה חתום. ואנחנו מדברים פה על יונה, והדיאלוג של יונה עוד רגע עם הקדוש ברוך הוא, רגע, למה עשית את זה וכל הדיבור ביניהם, אז הקדוש ברוך הוא, זה חתום, זהו, הייתה תשובה, וכמו אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, זה סגור, והספר מעיד, הנביא מעיד, זהו, ולא עשה. אבל לא עשה הכוונה כדבר ברור, שזה הכיוון שאליו הולכים, אבל לא כדבר שעמד עוד למבחן, כי עוד רגע נראה, אנחנו עוד בשלבים הראשונים, קשה מאוד לדבר שם על 40 יום שהוא חיכה ורק אז זה קרה, רואים שיונה מיד יודע את הדבר הזה ומתחיל הוויכוח. עכשיו ברשותכם, כן.
יונה שקורא, אומר עוד 40 יום ונדבי נהפכת, הוא קובר, הוא לא אומר אם ככה וככה וככה וככה, זאת אומרת גם יונה התייחס לזה, כי זה היה הרצון של יונה, כאילו משהו בא ברמה.
חתום.
נכון. עוד 40 יום נדבי נהפכת.
נכון. אז מה אתה רוצה להגיד? שהוא לשיטתו הוא הלך חזק. לשיטתו הוא הלך חזק וקיווה שזה מה שיקרה. שהיא באמת התהפך. כן. טוב, אפשר עוד. אתה מהיר, נכון, יש מה לומר על זה, אבל אני מסתכל על השעון ורואה שאני רוצה מאוד לפני יום כיפור לראות פה משהו. אז בואו נמשיך עוד קצת. אני רוצה לתת לכם קצה חוט שבכוונות, כשקוראים את ספר יונה, יהיה לכם כוונות שקשורות לתהליך הזה שעברנו פה. אז בואו תראו. אז הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, וזה לא פשוט, ובואו נסתכל את הירושלמי. יש לכם ירושלמי? אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה, ירושלמי תענית פרק ב' הלכה א', תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. רמאים. מה עשו רבי חונה בשם רבי שמעון בן חלפתא? העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ואבו אלה גאי מנהחה ואלה גאי מנהחה. זאת אומרת, שמו עגלים, הפרידו אותם מהאימא וקלעו אותה, ומה קורה? בוכים, בוכים, בוכים. אז מה? ואז הם אומרים, אמרין, הנה את מרחם עלן, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מרחם עלינו, לינה מרחמין עליהם, אנחנו לא מרחם עליהם. ויש פה איזה התרחשות, שכמו שאתה לא מרחם עלינו, עד שאתה לא מרחם עליהם, אנחנו, לא, עד שאתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא נרחם עליהם. תשובה של רמיות, ככה אומרת הכותרת בירושלמי. וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם, אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו. במילים אחרות, ביד אתה מוחש, כן, רגע, אתה גנבת ואתה הסתרת את זה בתיבה שידה ומגדל. לא עושה תשובה באמת. תשובה רק ממה שרואים. תשובה שואו כזה, איזה משהו בחוץ כזה. זה באמת לא בסדר. רגע, אבל אתמול אתה שדדת, או חמאס, יותר נכון. לקחת את זה, זה נמצא אצלך תיבה, מוחבא אצלך בבית. מוחבא בבית, לא צריך להתעסק. במילים אחרות, תשובה של רמיה. זה מצד אחד. אבל הולכים לבבלי, ורואים הפתעה. תפתחו יחד איתי, יש לכם. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים. תנו רבנן אם יש זקן אומר זקן, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה. שימו לב, נקודת מוצא זקן. זקן זה ניסיון חיים. תכף תראו למה אני מדגיש את זה, ומה הציר המרכזי בבבלי. אז אם כן, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו, חכם זה שני, ואם לאו, אדם של צורה, אדם של צורה, רש"י אומר, עם שיעור קומה, אבל אפשר אולי גם להגיד, אדם מהעולם, עם מעלות, ערכים, צורה, אדם שההיבטים של צורה חשובים בעיניו, אפשר לדייק. אז שואלת הגמרא, את הוא זקן, אף על גב דלאו חכם? אומר אביי, לא, לא, זקן וחכם. טוב, הוא רוצה גם זקן, שימו לב שהמקור הבסיסי בברייתא לא היה, כן נתן לניסיון חיים משקל, אביי מאזן אותו, אבל בכל אופן גם הדעה הראשונה נשארת נמצאת, ותכף תבינו למה הדבר הזה חשוב. למה הזקן עם הניסיון חיים הוא חלק מהסיפור, ולא רק החכם. ואז מתחילים, אחינו. עכשיו תראו באיזה הקשר זה מופיע, בהקשר של מסכת תענית, שיש תענית ועושים תשובה על זה שלא ירדים גשמים, אז זה מופיע פה כדוגמה לדבר נכון, תכף תראו. אחינו לא שק ותענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. ככה אומר הזקן או החכם או מי שעומד בפני העם, בפני הציבור, שכן מצינו באנשי נינווה שלא נאמר בהם וירא אלוהים את שקם ותעניתם, אלא וירא האלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. אז שימו לב, קודם כל יש פה, כן, וירא אלוקים את מעשיהם, זה הדוגמה. ואני רוצה להגיד בהקשר של הגמרא הזאת, מה זה מעשים? מעשים זה פגישה בחיים. אדם יכול להגיד, הוא עושה מעשה, פוגש אותו בחיים. זה הנקודה שתכף נראה אותה מכל הזוויות של הגמרא, אני חושב שזה הלב. אני מקצר קצת תהליך. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, עכשיו תראו דבר מעניין. והתכסו שקים האדם והבהמה, מה יהבו עבדה? אסרו את הבהמות לחוד ואת הולדות לחוד. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים עלינו. בירושלמי זה אותו ציור, נכון? מה ההבדל? מה?
זה
בחוץ. כן, אבל זה אותו דבר במהות. אותו דבר במהות. אבל מה ההבדל הגדול בין הבבלי לא ירושלמי? שמה? התיאור של הבחיות. זה נכון, אבל אני אומר, המהות הכי חשוב. הירושלמי אומר תשובה של רמיות, והבבלי אומר מה? מביא את זה דוגמה, איך בהלכות תענית, מביא את זה כדוגמה. הוא לא אומר לעשות ככה, אבל הוא מביא את זה כהמשך. מה הם עשו? אבל מה הם עשו זה המשך לוירא השם את מעשיהם. אז רואים שאין לו ביקורת על זה. אז מה שנתפס בירושלמי כרמיה, נתפס בבבלי כבסדר. זה בסדר, הדבר הזה. וואו. אבל שימו לב, עוד פעם אפשר לומר, יש פה איזה משהו בחיים. הם כאילו באים לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה רואה איך הוא בוכה, תרחם גם עלינו. אפשר לקחת את זה למקום, זה כמעט אותה מילים כתוב, אז זה אותו דבר, אבל הוא לוקח הייתי אומר, את ההתרגשות הזאת, את הבקשת רחמים, את התחנונים האלה, כמו הילד, רוצה את אמא. אז הם עושים את זה לעורר את עצמם בדבר הזה, ואותו דבר גם הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, משהו לעורר, משהו שבסוף נוגע בחיים. השלישי, ויקראו לאלוהים מחוזקה, מה יאמור, ריבונות של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? זאת אומרת, הצבעה על הטובים, על אלה שאינם עלובים, אלה שהם צדיקים, איך אפשר לפגוע בהם? הם תפלים לרשעים, זה גם עוד איזה זווית, אני אמשיך. וישוב איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם, אמר שמואל אפילו גזל מריש ובנאו בבירה. שימו לב, הפוך מהירושלמי, הירושלמי אומר רק את מה שגלוי ולא את מה שנסתר. הבבלי אומר, תקנת מריש אומר שאם גזלת משהו, חכמים רצו שהתשובה תהיה בתוך סדרי החיים, ולא לשבור בניין, אז תשלם, אל תחזיר את החפץ. אפילו שבעצם היית אמור להחזיר. הם שוברים את הכל, הולכים עד הסוף. הירושלמי לוקח את זה בדיוק. אבל לשבור עד הסוף זה ללכת עם האמת באיזשהו אופן ילדותי כזה קצת. תחשוב על זה בחשיבה לטווח ארוך, תחשוב באחריות. לא, עד הסוף, עד הסוף. רואים את ההיפוך בעצם. או מי שיש לו עבירה, והתיאור האחרון, אמר רב אדא בר רבא, אדם שיש בידו עבירה, הוא מתוודה ואינו חוזר בה, למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו תובל כל מימות שבעולם, לא עלתה לו תבילה. זרקה מידו, כיוון שטבל ב-40 שאה, מיד עלתה לו תבילה, שנאמר הוא מודה ועוזב ירוחם, ואומר נישא לב אבינו אל כפינו אל בשמיים. שימו לב, הירושלמי לקח את הציר המוסרי, ואמר, רמייה, ככה שווים בתשובה. הוא רצה את מה שאתם אמרתם, צריכה להיות תשובה מוסרית, צריכה להיות תיקון, משמרים אבלי שווא, מה פתאום, זה לא, כאילו נמצאים בעמדה ההיא, זה הירושלמי. אבל הבבלי מדמה את זה לתבילה, למה הוא מביא את התבילה פה? הוא ממש כאילו מערבב, מחבר אותם ביחד. הוא אומר, ניסה לבבנו אל כפינו אל אל בשמיים אחרי תבילה. אבל מה זה תבילה? בזמן התבילה אתה צריך להיות נקי. רגע אחרי התבילה. בסדר? הוא אומר שאפילו תובל, לא עלתה לו תבילה, זרק מידו, כיוון שתבל ב-40 שעה, מיד עלתה לו תבילה, מיד עלתה לו תשובה. איפה? היית בנקודה. רגע, אבל אחרי זה מה יהיה? היית בנקודה? מצוין. מה שאני רוצה לומר, שאפשר לראות ממש שני מבטים, וזה לא מקרה, אפשר לקשור את זה לבבלי וירושלמי באופן רחב יותר, אבל זה לא הנושא כרגע. אבל אפשר לראות פה בעצם את תשובת נינווה כמו שראינו, ושני מבטים. אם נמשיך את המבט של הירושלמי המוסרי, אז יגיד, בציניות אפשר להגיד, אתם לא נותנים לבהמה לאכול, תיתנו לה לאכול, תעשו תשובה, ותיתנו לה בזמן לקיים הלכה, מה אתם רוצים ממנה? הוא יגיד את זה. ומה יגיד הבבלי? זה בסדר. יש פה איזה תנועה בנפש. למדרגה שלהם, זה לא... אומרים שאנחנו אמורים לעשות ככה, אין הלכה כזאת בשום מקום, אנחנו לא לוקחים את זה, אבל יש פה כן משהו שהיה במקום האמיתי, היה איזה תנועה של חיים, הייתה פה תבילה במקווה, הייתה פה איזה רגע של נקיות, של שלמות, אחרי זה, זה חוזר למקום שלו, זה רגע של שלמות, וזה, יש תשובה בדבר הזה. תחת הכותרת הזאת, מה? כן, אז אני כבר גומר. תחת הכותרת הזאת, כאילו אם היינו הולכים, עם הירושלמי, אז הירושלמי זה קצת המבט של יונה, שאומר, משמרים אבלי שב, חסדם יעזובו, אני לא מוכן. והבבלי זה המבט של הקדוש ברוך הוא. אתה לא חסת על נינווה, ואני, אתה לא חסת על נינווה, ואני, אתה חסת על הכיכיון, ואני לא אחוס על נינווה. אז אנחנו עוד ניגע בנקודה הזאת בהרחבה, זה יהיה הלב של הדברים שנראה אותם. אבל מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שיש פה שתי נקודות מבט. שתי נקודות מבט של למיטב הבנתי, זה הלב של הספר, הלב של ספר יונה. שבעצם יונה מאמץ את ה, הייתי אומר, את העמדה המוסרית, שאומרת שאם אתה לא עומד לעבוד את השם כמו שצריך, ואתה לא עומד להיות מתוקן ומוסרי, אז אין זכות קיום. אין זכות קיום. ובשורה התחתונה, אמרתי, אפילו שמול נינווה יש... חשבון לאן זה הולך וכן הלאה, אבל הוא לא מדבר עליו, הוא מדבר על זה שבעצם משמרים אבלי שב, אז זה כלום, הכל לא שווה. למה לא שווה? אם בסוף לא עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז למה החיים שווים? ובספר הזה יש אמירה שהיא הלב של הספר, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, מלך חפץ בחיים. זה נכון שאם החיים ישחיתו עד כדי מצב של השחתה גמורה, אין. אז באמת, כי עלתה רעתם לפני, יש מקום שהחיים ישחיתו ואין להם כבר תקנה. וכשאין תקנה, אז יש מידת הדין. אבל כל זמן שהחיים נמצאים באיזשהו מקום של מפגש עם האלוקיות שבהם, מפגש עם העומק הגדול, מפגש עם האינסוף שלהם, אז הדבר הזה, אז אני אין מידת הדין. אני לא אין את מידת הדין. הדבר הזה קשור לפרק ב' בספר בראשית. ויפח באפיו נשמת חיים. הדבר הכי גדול שיש בעולם הזה, זה נשמת חיים. למה? כי זה חלק אלוה ממעל. אומר הזוהר, מן דנפח מדילי נפח. מי שנפח, מי שלא נפח. מי שלא, זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון, הפיח בו, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, והאדם הזה לנפש חיה, יש איזו נקודה של אינסוף, שהיא יותר מאינסוף, נקודה של אלוקיות. במקום הזה, עומק הוויכוח בין האם חיים בשביל ערכים, ואם אין ערכים אז החיים איבדו את תפקידם. ככה יונה באיזשהו מקום מציג את העובדה, ובכלי הזה הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, לא צריך למחול להם, זה לא שלם, זה חסר, זה פגום, זה וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שאומר יונה, והאמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא, התשובה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו אומרים בכל יום הכיפורים. יום הכיפורים זה מלך חפץ בחיים. ומה זה חיים? חיים של עם ישראל, אבל זה חיים של כל העולם. זה חיים של כל הבריאות שהקדוש ברוך הוא נפח בהם רוח חיים, כל אחד כמדרגתו. ובעצם התשובה של יונה, או התשובה שהקדוש ברוך הוא מזמן את יונה, זה לא התשובה המוסרית. זה לא שלא, ברור שהמוסר צריך להיות מתוקן פה, אבל להבין את היסוד של זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, ברכת השם אליכם.